אני יליד חיפה, בתור עיתונאי אני התעסקתי, אני כבר עוסק למעשה הרבה מאוד שנים בשני נושאים שמאוד מעניינים אותי, קודם כל ענייני המזרח התיכון, בצבא הייתי במשך תקופת השירות הצבאי וגם לאחריה כתב לי ענייני הערבים של גלי צהל בתקופות מאוד צוערות, ואני עדיין ממשיך להתעניין בכל מה שקורה במזרח התיכון, ולעיתים די קרובות גם לנסוע למקומות המרתקים הללו, הייתי בלבנון, בסוריה, באיראן, פקיסטן, אפגניסטן, כל המקומות הסוערים שאנחנו בתור ישראלים לא יכולים להגיע להם. הספר הראשון שאני כתבתי, מעבר לגבול, שמו באמת מתעסק בנסיעות המעניינות והמרתקות שהיו לי למדינות הללו. הנושא השני זה כל הנושא האירופי. אני הייתי כתב במשך תקופה די ארוכה בפריז, אחר כך בווינה, אוסטריה, וכעת אני נמצא כבר קרוב ל-14 שנים בגרמניה, בברלין. אני מדווח על כל מה שקורה באירופה. והספר השני שאני הוצאתי לאחרונה, שנקרא גרמניה פסיק אחרת, למעשה מציג את איך אני חוויתי את גרמניה בכל התקופה הזאת, וזו גרמניה מאוד מאוד שונה מדרך שבה אנחנו נוהגים לתפוס את גרמניה ואת הגרמנים.
לא כל יום מזדמן לנו לשוחח עם ישראלי שמסתובב במדינות ערב. ראשית כל, השאלה הראשונה שלי, אתה לא חושש עם השם אלדד בק?
היום זה הפך להיות לדבר מאוד מסוכן. היו תקופות שבהן החשש היה מופחת. כמובן שבכל סיטואציה כזאת יש סיכון, כי אני מסתובב עם דרכון שעליו מופיע גם שמי המלא וגם מקום לידתי. מאז שדאש הצטרפו למשוואה המזרח תיכונית וההתנהגות שלהם הברברית לא משאירה הרבה מקום לדמיון מה יקרה לי אם וכאשר אני אתגלגל לידיהם, אז זה באמת נעשה הרבה יותר משמעותי.
אז לפני שדאש עלו לשלטון, כמו שאומרים, התחילו לכבוש שטחים בעיראק וסוריה, אתה הזכרת שהיית, הסתובבת בארצות ערב, אתה דיברת עם אנשים מעניינים שם, מה הייתה ההתרשמות שלך?
נסיעות שלי למדינות הללו בעיקר התמקדו במפגשים עם אנשים פשוטים, כי את הפוליטיקאים והמדינאים והמנהיגים אנחנו תמיד שומעים בסופו של דבר. אותי תמיד עניין הרבה יותר לדבר עם האנשים, מה שנקרא האנשים הפשוטים, האנשים מהשורה, אנשים מהרחוב, כי בסופו של דבר אני חושב שאם וכאשר יהיה שלום באחד הימים במזרח התיכון, זה שלום שיגיע דרך העמים, דרך ההכרה של האנשים, מה שנקרא, הפשוטים, ואין דרך אחרת מאשר לחיות בדו-קיום האחד עם השני, ולא להשמיד אחד את השני.
אנו משוחחים עם אלדד בק, עיתונאי, כתב ידיעות אחרונות באירופה, מתגורר כעת בברלין, הבסיס ברלין, ואתם מאזינים לרדיו SBS, המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה, עם ניצל אוינסטין. אלדד, מה קורה בסוריה, בעיראק? איך אתה רואה את המפה של המזרח התיכון בשנים הקרובות? אני יודעת שמאוד קשה לצפות, כי השינויים שם כל יום דברים משתנים. רוסיה הצטרפה למערכה בסוריה, יש הרבה שינויים מאז שרוסיה הצטרפה, אבל איך אתה רואה את המפה של המזרח התיכון בעתיד הקרוב?
מאז פרוץ האביב הערבי, המזרח התיכון נכנס למערכת, שאני אישית בספק מאוד גדול אם היא תירגע בשנים הקרובות. סוריה באמת אחד המוקדים המרכזיים של הסחרחורת הזאת, אבל המצב בלוב הוא די קריטי. המצב באזור הימים של מצרים, בעיקר בסיני, אנחנו מדברים שם על אנרכיה כמעט מוחלטת. את המפרץ, בחריין בעיקר, אבל גם בסעודיה יש הרבה מאוד מתחים שפורצים מעל לפני השטח בגלל הסכסוך השיעי-סוני שהפך להיות מאוד אלים ומאוד בוטה בשנים האחרונות. ללא ספק, עצם העובדה שאיראן יצאה מהבידוד הבינלאומי והפכה להיות למעין שותפה של המערב במאבק נגד דאש, מלווה את תחושות הפחד של כל המדינות והמשטרים הסונים מפני האיום האיראן אישי, ולכן אנחנו נמצאים לדעתי באמת בעיצומה של מלחמה דתית, מלחמת אזרחים דתית, שעוטפת ועופפת את המזרח התיכון כולו. לכך צריך להוסיף בצורה מאוד משמעותית את היעדר המדיניות, בעיקר מצד המערב כלפי המזרח התיכון בשנים האחרונות. כל עוד היו דיקטטורים כאלה ואחרים, המערב פחות או יותר ידע איפה לשבץ כל מדינה מבחינת האינטרסים שלו. ברגע שהדברים נטרפו, הקלפים נטרפו והמצב יצא מכלל שליטה, המערב חלוטין איבד את הצפון. המערב באופן מסורתי לא מבין את המזרח התיכון. הם חושבים שהם מבינים את המזרח התיכון, יש להם מומחים שטוענים שהם מבינים את המזרח התיכון, אבל בדיעבד כשאנחנו בודקים את ההתנהגות גם של ארצות הברית, גם של אירופה כלפי האזור הזה, אנחנו רואים איך שוב ושוב נעשות טעויות, בדרך כלל אותן טעויות שהולכות ומסתפחות את המצב באזור שלנו. אני יכול לספר לך באופן אישי, הביקור האחרון שאני עשיתי באזור הלחימה עם דאש היה בקיץ זה 2014, כשכל צי דאש הפך להיות חם. ממש בשבועיים הראשונים של ההתעסקות הבינלאומית בנושא דאש, אני יצאתי לצפון עיראק ונפגשתי שם עם קורדים, ביניהם אנשים שמתמצאים בנושאים צבאיים, ואמרו לי אז, בתחילתו של כל המשבר הנוכחי, שלא צריך יותר משבועיים של מאמץ מלחמתי מרוכז כדי לגמור לחלוטין את דאש. והם הוסיפו עוד משהו, הם אמרו, האמריקאים מעט חיסלו לחלוטין את הגוף שממנו צמח דאש ב-8, אלא מה? אז נבחר אובמה, והוצאת החיילים האמריקאים מעיראק גרמה לצמיחה של דאש. אבל בקיץ 2014, אמרו לי, שבועיים של מאמץ צבאי מרוכז, הסיפור הזה נגמר. בזמנו, לא היה לאף צד מעורב, למעט הקורדים, אינטרס כלשהו כדי לחסל את תופעת דאש. אני מזכיר לך שהאמריקאים והאירופים נמצאו אז במאמץ מאוד מאוד מרוכז להגיע להסכם עם איראן, שבסופו של דבר נחתם לפני כמה חודשים, והיה בעיני הממשל האמריקאי צורך עליון להוציא את איראן מהמשבצת האויב הגדול ולמצוא תחליף לאויב האיראני שהיה עד אז. ודאש פשוט מילא בצורה מושלמת את התפקיד הזה. ולכן הצד האמריקני לא היה שום אינטרס לפעול נגד דאש, כי ככל שדאש הפך לאיום גדול יותר, איראן ניתן היה להציג אותה בתור מתונה יותר ושותפה אפשרית לסידור העניינים במזרח התיכון.
התחלנו קודם עם המזרח התיכון, כי יש לזה כעת השלכות חמורות על מה שקורה באירופה, וזאת השאלה הבאה שלי. אבל לפני שנעבור לאירופה, אני רציתי להגיד לך משהו. אתה אמרת שמלחמת דת בין השיעת והסונים, אבל נראה שבאיבן בתוך הסונים, הסעודי אראביה, שמייצגת את הסונים, גם היא יצאה נגד דאש, דאש זה סונים. אז יש לך גם בתוך הסונים, יש לך את הסכסוך. שזה גם כן מסבך את העניינים בה. והמעורבות הרוסית?
המעורבות הרוסית נובע מחולשת המנהיגות של הממשל האמריקאי וגם של האיחוד האירופי. הם יצרו וקום שמאפשר היום למעשה לרוסיה לקחת מנהיגות. עכשיו, האמריקאים עזבו כמעט לחלוטין את המזרח התיכון, והרוסים שואטים בדהרות שמחה למקומות שלקח לאמריקאים הרבה מאוד זמן לחדור עליהם. אפילו מצרים, שנחשבה לבעלת הברית הגדולה ביותר בעולם הערבי אחרי סעודיה של וושינגטון, היום איבדה לחלוטין את האמון בממשל האמריקני. היא בפירוש הולכת לכיוון שיתוף פעולה גדול יותר עם רוסיה.
חוזרים לשנות ה-60, לשנות ה-50 ולשנות ה-60.
כן, כן, וגם ישראל שנחשבה במשך הרבה מאוד זמן בעלת ברית בלעדית של ארצות הברית, למרות היחסים המועדפים שיש לנו עם ארצות הברית, אנחנו היום נמצאים במצב של דיאלוג עם רוסיה. לא רק מצב של דיאלוג, מצב של שיתוף פעולה הכרחי מבחינה ביטחונית, כדי למנוע מצב שבו הרוסים התקרבו יותר מדי אלינו בפעילות הצבאית שלהם, או לחלפין, כשיש פעילות צבאית ישראלית מסוימת וממוקדת בסוריה, שהרוסים לא חלילה וחס יפריעו לנו ויפעילו את המטוסים שלנו.